תענית דף חפבב, מתחילים בעזרת השם, פרק רביעי, אחרון במסכת תענית, פרק בשלושה פרקים. הפרק שלפנינו עוסק בארבעה נושאים מרכזיים. דיני ברכת כהנים בתעניות, זה נושא אחד. דיני המעמדות, נרחיב בהם בעזרת השם בהמשך, שזה הנושא השני. ענייני 17 בתמוז ובעיקר ענייני 9 באב, זה הנושא השלישי. לא היו ימים טובים לישראל כמו יום 15 באב ויום הכיפורים, שזה הנושא הרביעי והאחרון שאיתו אנחנו חותמים בדבר שמח את המסכת, מסכת תענית. נפתח בנושא הראשון, הלכות ברכת כהנים בימי התעניות. בשלושה פרקים בשנה, שלושה זמנים, כהנים נושאים את כפיהן לברך ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך וכולי, בכל התפילות שמתפללים במשך היום. ויש יום אחד בשנה, שהוא יום הכיפורים, שבו, לפי דעת התנא של המשנה, שהיא דעתו של רבי מאיר, היו מברכים ברכת כהנים 4 פעמים ביום. בתפילת שחרית, בתפילת מוסף, בתפילת מנחה ובתפילת נעילת שערים, שזה הכוונה תפילת נעילה, רש"י מביא פירוש אחד מהתלמוד הירושלמי. שזה נקרא תפילת נעילה, על שם שאז היו נועלים את שערי בית המקדש. פירוש נוסף, שאז היו נועלים את שערי שמיים, בסיום יום התפילה. תפילת נעילה. איזה שלושה זמנים בשנה, בנוסף ליום הכיפורים, ביחד עם יום הכיפורים, איזה עוד שני זמנים יש בשנה, שבהם כהנים נושאים את כפיהם בכל התפילות שמתפללים במשך היום? בתעניות, ובמעמדות וביום הכיפורים. אז יום הכיפורים כבר הסברנו. יום הכיפורים, כולנו מכירים שיש תפילת שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. לפי דעת רבי מאיר, בכל 4 התפילות האלה, היו הכהנים נושאים את כפיהם לברך את עם ישראל. תעניות, אז כבר מביאים הראשונים, הריטווה, ארן, שאין הכוונה לתעניות המוכרות לנו, כמו 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, 10 בטבת, יהיו שיוסיפו גם את תענית אסתר, לא הכוונה לתעניות האלה. כי בתעניות האלה אין תפילת נעילה. בכלל, בזמננו אנחנו לא מכירים תפילת נעילה. לא מכירים תפילת נעילה. אבל מה כן? בתעניות האלה שהזכרנו, בנוסף לברכת כהנים בשחרית, אין כמובן תפילת מוסף בתעניות. אבל יש דעות שסוברות, שזה דעתו של רבי מאיר במשנה שלנו, שסובר שיש ברכת כהנים בתפילת מנחה. אבל המעניין הוא, שבתעניות שהמשנה מדברת עליהם, הייתה תפילת נעילה. על איזה תעניות מדובר כאן? רש"י במסכת יומא, דף פ"ז, מביא, שמדברים על תעניות שעל עצירת גשמים שעליהם עסקנו בשני הפרקים הראשונים של המסכת. שבתעניות האלו, היו מתפללים תפילת נעילה, כמו ביום הכיפורים, מה שאנחנו מכירים. ומכיוון שלכאורה זאת הפעם האחרונה שאנחנו עוסקים באותן התעניות שנתקנו על עצירת גשמים, אז חשוב כאן להדגיש ולהביא את ההלכה למעשה מה שנוהג בזמננו, שאנחנו לא מכירים תעניות מהסוג הזה. אולי נחדד את זה קצת. אין אצלנו תפילת נעילה חוץ מביום הכיפורים. למה באמת אין אצלנו תעניות על עצירת גשמים? מביא בספר כף החיים, בסימן, בחלק אור החיים, סימן תף קוף עין היי, סעיף קטן א', שכדי שבית דין יהיה להם כוח לגזור על הציבור טעניות בעקבות עצירות גשמים, הם צריכים להיות בית דין מוסמכים איש מפי איש. ומכיוון שהסמיכה נעצרה והיום אין לנו דיינים שמוסמכים ברצף מאז משה רבנו, לכן אין בידיהם כוח לגזור כאלה טעניות, ולכן אין לנו טעניות על עצירת גשמים, ואנחנו לא מכירים את תפילת נעילה בטעניות. מה זה העניין של מעמדות? מביאה המשנה. כאן אנחנו פותחים את הנושא השני שעוסק בו הפרק שלנו, פרק הרביעי, וזה ענייני המעמדות. אלו הן מעמדות, והגמרא תבאר שבעצם המשנה צריכה קודם כל להסביר על מה הם המעמדות, מה המשמעות של המעמדות, למה תקנו את המעמדות. אז המשנה מתחילה מההתחלה. לפי שנאמר בתורה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה, צו את בני ישראל שיביאו קורבן תמיד בכל יום, פעמיים ביום, תמיד בבוקר, תמיד של שחר, ותמיד לפנות ערב, תמיד של בין הארבעים. אלה קורבנות שלי, שלכם ושל כל עם ישראל. אנחנו באופן אישי יחד מביאים את הקורבנות האלה. והתורה מדגישה ואומרת, את קורבני לחמי, אומר הקדוש ברוך הוא לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אתם צריכים להיות נוכחים בזמן הקרבת הקורבן שלכם. קורבן התמיד. אנחנו בראש חודש אדר מתחילים לתרום את מחצית השקל. באחד באדר משמין על השקלים. מעלים את כל השקל, את המחצית השקל של כל עם ישראל לבית המקדש, ושם מהכסף הזה היו קונים את קורבנות הציבור, שברובם, אם אפשר אולי לומר, זה היה קורבנות התמיד, שמביאים בכל יום ויום שני כבשים, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. זה קורבנות שלנו. אמרו חכמים, וחייך קורבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו, והקדוש ברוך הוא צועק ואומר, תשמרו להקריב לי. אתם צריכים לשמור ולראות איך מקריבים את הקורבן. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו היינו שמחים מאוד. פעמיים ביום, כל אחד מעם ישראל בכל מקום בעולם, לעלות לירושלים, לבית המקדש, ולראות איך מקריבים לנו את הקורבן. אבל זה לא אפשרי. אי אפשר לעשות דבר כזה. אדם חקלאי בשדה יעזוב את השדה פעמיים ביום, רק הדרך הלא חזור, הוא לא יכול לזרוע, לא יכול לעשות שום עבודות, וכן שאר העבודות, וכן כל אחד בענייניו הוא, לא יכולים לעזוב את כל העניינים ולעבור פעמיים ביום, להיות בית המקדש, לראות את הקרבת הקורבן. התקינו נביאים הראשונים, הגמרא מעמידה, שמואל הנביא, ודוד המלך, 24 משמרות, רש"י נוקט, חילקו את כל עם ישראל ל-24 חלקים. אנחנו כולנו מכירים את המושג של משמרות, מי שמכיר, של כהנים, שכל משמר של כהנים עובד שבוע אחד בבית המקדש. אבל בנוסף לזה, יש 24 משמרות, לפי דעת רש"י, כהנים, לוויים וישראלים, שלושת חלקי עם ישראל שותפים באותם משמרות שנקראים גם כן מעמדות. כל משמר, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. זאת אומרת, חילקו את עם ישראל ל-24 חלקים, בכל שבוע חלק אחד, זה המשמר שלו. מה הוא עושה באותו שבוע? אז תלוי איפה הוא גר. הגיע זמן המשמר לעלות. כהנים ולוויים וישראלים כהנים ולוויים עולים לירושלים, וכן ישראל, כהנים ולוויים, גם אם הם גרים במקומות רחוקים, עולים לירושלים, של אותו משמר. וישראלים, רק אלה שבאותו משמר שגרים בירושלים, הם היו נמצאים בזמן הקרבת הקורבן התמיד להסתכל ולראות ולעמוד על מעמדם, לראות את הקרבת הקורבן. אבל שאר ישראל שגרים במקומות מרוחקים יותר, היו מתכנסים לעריהם בבתי כנסיות וקוראים מעשי בראשית. רש"י, לפי איך שמבארים את דעתו של רש"י, סובר שגם הכהנים, גם הלווים וגם הישראלים, כולם היו שותפים באותם המעמדות. הכהנים של אותו משמר היו חלקם שעשו את העבודה בבית המקדש באמת, אבל היו אחרים שלא היה להם עבודה בבית המקדש, או שסיימו את העבודה בבית המקדש. זה כמה וכמה הסברים, אבל גם הכהנים היו שותפים גם לסדר של המעמדות. גם הלוויים היו שותפים לסדר של המעמדות, חלקם על כל פנים. והמעמדות התחלקו, זאת אומרת, קודם כל היה 24 משמרות, שהן בעצם גם כן מעמדות. כל משמר ומשמר זה גם כן מעמד. כי אנחנו מדברים כעת על סוג אחר של משמרות, כמו שהדגשנו קודם, מהמשמרות של הכהנים שבאים לעבוד בבית המקדש. אנחנו מדברים כעת על המשמרות לצורך מעמדות, כדי לעמוד בזמן הקרבת הקורבן, אלא הם שני תפקידים, לעמוד בזמן הקרבת הקורבן וגם להתפלל שהקורבן יתקבל ברצון. וכמו שאמרנו, הם התחלקו. חלקם היו בירושלים, וחלקם היו בשאר בתי הכנסיות המפוזרים בכל רחבי הארץ. אלה מישראל, הישראלים, שלא עלו לירושלים, שלא גרים בירושלים, היו מתכנסים לבית הכנסת, אבל רק אלה שבאותו משמר. כל שבוע זה היה אחרים. הם היו מתחלפים. כל שבוע משמר אחר, מעמד אחר. אלה בירושלים גם היו צריכים לעמוד בזמן הקרבת קורבן התמיד, הקרבת קורבנות המוספים, וגם היו נכנסים לבית הכנסת להתפלל אחרי כל אחת מהתפילות הקבועות של שחרית, מנחה ואם יש מוסף, נעילה, היו מתפללים תפילה מיוחדת שהקורבן יתקבל ברצון. שאר עם ישראל, מחוץ לירושלים, שמתכנסים לבית הכנסת, הם בנוסף לתפילה שהם מתפללים אחרי תפילת שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, שמתפללים שהקורבנות יתקבלו ברצון, הם גם היו קוראים בתורה והיו מתענים תענית. כאן יש כאלה שגורסים. ואנשי המעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, מיום שני ועד יום חמישי. גם אלה שלא גורסים את זה כאן, גורסים את זה בגמרא. אנשי המעמד שהיו לא בירושלים, כמו שאמרנו, היו חלק בירושלים וחלק בשאר ערי הארץ. אלה שהיו בשאר ערי הארץ, בנוסף לזה שמתפללים על הקורבן שהתקבל ברצון לפני הקדוש ברוך הוא, היו מתענים מיום שני עד יום חמישי, כולל יום שני ויום חמישי. ביום שישי הם לא היו מתענים, ולא היו מתענים מערב שבת, מפני כבוד השבת, שלא יכנסו לשבת רעבים, ולא היו מתענים ביום ראשון, באחד בשבת. אז כאן, לפי הגרסה הזאת, מביאים את אחת ההסברים, בגמרא נביא עוד 3 הסברים, מה הסיבה שלא היה תענית ביום ראשון, כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג שהייתה להם בשבת, ישר ליגיעה ותענית שתהיה להם ביום ראשון, והם יחלשו, כאן גורסים וימותו, ולא, זה לאו דווקא. כי מאדם אוכל הרבה לפני הצום ומיד אחר כך הוא צם, אז יש מבארים שזה מזיק לגוף. היו קוראים בתורה, אלה שלא היו בירושלים לפי דעת רש"י. מה הייתה קריאת התורה? היו קוראים כל יום בימות השבוע את מה שהקדוש ברוך הוא ברא באותו יום בזמן בריאת העולם בששת ימי בראשית. רק מה? יש 3 שעולים לתורה, וכל אחד צריך לקרוא לפחות 3 פסוקים. אז חייבים שיהיה 9 פסוקים. אם יש לך פרשה שיש בה פחות מ9 פסוקים, אז אתה צריך להוסיף את היום שלמחרת גם. ולכן, ביום הראשון, היה מספיק שיקראו פרשת בראשית, ששם מתואר מה ברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של בריאת העולם, אבל מכיוון שיש בפרשה הזאת רק 5 פסוקים, הוסיפו גם את הפרשה שלאחריה, ויהי רקיע ששם מסופר מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השני. בפרשה הזאת יש 3 פסוקים. אז הפרשה הראשונה של היום הראשון, שבה יש 5 פסוקים, היו עולים 2 לתורה. ונכון שצריכים 3 לכל אחד מהעולים, הגמרא מבארת שדעה אחת סוברת שאת הפסוק השלישי היו מחלקים אותו ל2, חצי ממנו היו קוראים לעלייה הראשונה וחצי ממנו לעלייה השנייה, ודעה אחרת סוברת שהיו עושים מה שאנחנו רגילים לעשות בראש חודש, שאת הפסוק השלישי היו קוראים אותו פעמיים, פעם אחת לעולה הראשון ופעם שנייה היו חוזרים וקוראים אותו לעולה השני. ואז לעולה השלישי היו קוראים את המעשה בראשית של יום שני, שזה יהי רקיע. זה קריאת התורה של יום ראשון. ביום שני קריאת התורה היה כמובן מה שנברא ביום השני, שזה פרשת יהי רקיע, אבל מכיוון שיש לו רק 3 פסוקים, אנחנו צריכים פסוקים ל3 עולים, לכן הוסיפו את הפרשה של מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השלישי, ששם זה פתח ושם כתוב יקבו המים, שם גם כן יש 5 פסוקים. לכן העולה הראשון היו קוראים לו את פרשת יהי רקיע של היום השני, ושני העולים השניים, העולה השני והעולה השלישי, היו קוראים בפרשה שלאחריה של יקבו המים. ביום השלישי היו קוראים במעשה בראשית מה שנברא ביום השלישי, יקבו המים שיש ב5 פסוקים, והוסיפו את הפרשה של היום הרביעי ויהי מאורות, ששם יש 6 פסוקים, אז 6 פסוקים ועוד 5 פסוקים, יש לנו ברווח פרשה הראשונה לעולה אחד והפרשה השנייה לשני עולים. ביום הרביעי קראו כמובן יהי מאורות, שזה מה שנברא ביום הרביעי, יש בה 6 פסוקים, היו צריכים להוסיף גם כן את הפרשה הבאה, מה שנברא ביום החמישי, ישרצו המים, ששם יש 4 פסוקים. אז שני העולים הראשונים היו עולים את כל אחד מהם 3 פסוקים מה שנברא ביום הרביעי, והעולה השלישי היה עולה וישרצו המים, מה שנברא ביום החמישי. ביום חמישי בשבוע, איזה קריאת התורה היו קוראים? כמובן מה שנברא ביום החמישי, ישרצו המים, שם 4 פסוקים, זה היה עולה העולה הראשון, והוסיפו את מה שכתוב, מה שנברא ביום השישי, ותוצא הארץ, שם 8 פסוקים. אז העולה הראשון קיבל את 4 פסוקים של יום חמישי, ישרצו המים, והעולה השני את 4 פסוקים הראשונים של יום שישי, והשלישי את 4 פסוקים האחרונים של יום שישי. זה היה קריאת התורה של יום חמישי. בעלייה לתורה, בקריאת התורה של יום שישי, קראו כמובן את מה שנברא ביום השישי ותוצא הארץ, יש שם 8 פסוקים שזה לשני עולים, והעולה השלישי היה קורה כבר ויחולו השמיים, ששם יש 3 פסוקים נוספים. והמשנה אומרת, כמו שאמרנו תוך כדי שהסברנו את קריאת התורה, שאם יש פרשה גדולה מתוך 2 הפרשיות, היו קוראים בה, קוראים אותה בשניים, שני עולים. בפרשה הקטנה היו קוראים אותה ביחיד, עולה אחד. הקריאת התורה היו קוראים בספר תורה, אבל זה דווקא בשחרית ובמוסף. היה קריאת התורה גם בשחרית וגם במוסף, זה דבר מאוד מעניין, כי אצלנו קריאת התורה זה בין שחרית למוסף, שם הייתה קריאת התורה לשחרית בפני עצמה, וקריאת התורה למוסף בפני עצמה באותם המעמדות. אבל ובמנחה, אז גם היו קוראים את אותה קריאת התורה, אבל לא מתוך ספר תורה, אלא כל אחד מתוך חומש, נכנסים וקוראים על פיהן, הכוונה בעל פה, אם אדם זוכר, אם לא, מתוך חומש מה שאנחנו מכירים, אבל לא מתוך ספר תורה, כמו שקוראים כל אחד בעצמו בעל פה את קריאת שמע בכל יום. ערב שבת בתפילת מנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת ולא היו קוראים בתורה מפני כבוד השבת, כדי שיהיה להם זמן להכין את צורכי שבת. לפני שנמשיך, אולי נעשה איזשהו סיכום קצר איך היה מתנהל סדר המעמדות. וכמו שאמרנו, עם ישראל מתחלקים כולם, כולל כולם, לפי רדתו של רשי, כהנים, לוים וישראלים, כולם נטלו חלק באותם המעמדות, התחלקו ל-24 חלקים, כל שבוע היה חלק אחד, וחלקם היו בירושלים, וחלקם היו בשאר ערי הארץ. אלה שהיו בשאר ערי הארץ, לא עמדו כמובן בזמן הקרבת הקורבן בבית מקדש, הם היו נכנסים לבית הכנסת, שם הם היו מתענים יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, היו קוראים בתורה בתפילת שחרית מוסף בתוך ספר תורה ובמנחה בעל פה, היו קוראים כל יום את מה שנברא באותו יום במעשה בראשית, וזה היה מיום ראשון עד יום שישי. דבר נוסף שהיו עושים אלה שבשאר ערי הארץ בבתי הכנסיות שלהם, הם היו מתפללים אחרי כל אחת מהתפילות הקבועות, שחרית, אם יש מוסף, מנחה, נעילה, נעילה היה כל פעם למעמדות, היה תפילת נעילה קבוע, אלה שהיו באותו מעמד, הייתה להם תפילת נעילה, היו מתפללים את התפילה, ולאחר התפילה היו קובעים תפילה ארוכה על הקורבנות שהתקבלו ברצון לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שהיו עושים אלה שבשאר ערי הארץ. אלה שבירושלים, לפי דעתו של רש"י, איך שמבינים בדעתו, לא היו מתענים, לא היו קוראים בתורה, אבל כן, היו מתכנסים בבית הכנסת אחרי כל אחת מהתפילות, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, ומתפללים על הקורבנות שהתקבלו ברצון. זה הם כן היו עושים. ורק זה. כמובן שאצלם היה את החלק העיקרי, שהם גם היו נכנסים לבית מקדש, לעמוד בשעת הקרבת הקורבן, בתור שלוחים של כל עם ישראל, להיות נוכחים בזמן הקרבת הקורבן תמיד, קורבנות המוספים, כל הקורבנות ציבור. לגבי אותם אלה שהיו בירושלים, לא אלה שהיו בשאר ערי הארץ, אלה שהיו בשאר ערי הארץ, תמיד היה להם את המעמדות. הם לא היו, לא הייתה סיבה שלא יהיה מעמדות. באחד הימים, הכוונה מעמדות תפילה על הקורבן שהתקבל ברצון, הם תמיד היו מתפללים, בין בשחרית, בין במוסף, בין במנחה ובין בנעילה, היה את המעמדות. אלה שבירושלים, שם היו זמנים שמעמדות מסוימות הם לא היו מתפללים. הכוונה תפילות, אותם תפילות שמוסיפים כדי שהקורבנות יתקבלו ברצון. ועל זה אנחנו כעת מדברים. כל יום שיש בו הלל, כותב תוספות שזה הכוונה רק לחנוכה, שזה הזמן היחיד שיש רק הלל ואין מוסף. והלל שלם. אין מעמד בשחרית. אחרי תפילת שחרית, לא היו אנשי המעמד מתפללים על הקורבנות שהתקבלו ברצון. מה הסיבה? כי אין להם זמן. הם צריכים לומר הלל. אין להם זמן גם להתפלל על הקורבנות שעלו לרצון. תכף אנחנו נראה מקרים מסוימים שלא היה מעמדות, לא מתפללים על הקורבן שהתקבל ברצון, כי עסוקים בדבר אחד, אין זמן להתפלל תפילת המעמדות. צריך לדעת. וללמוד מכאן אולי איך צריך לגשת לאמירת הלל ולגשת לתפילה. הם היו אומרים הלל, אין להם כבר זמן להתפלל על הקורבן שהתקבל ברצון. זאת אומרת שהתפילה הזאת לא הייתה מילים ספורות, ריבונו של עולם, תעזור שהקורבן של אחינו, שלנו, יתקבל ברצון. זאת הייתה תפילה של ממש שנמשכת זמן. זה דבר אחד. וכן הלל, חייבים לומר, שלא היו קוראים מהר את הפסוקים ונגמר הסיפור, שזה לוקח מספר דקות. לא, זאת הייתה אמירת הלל. ואין אפשרות גם לומר הלל וגם להתפלל על המעמדות, שהקורבנות יתקבלו ברצון. אם יש הלל, אין אחרי שחרית תפילה על הקורבן שיתקבל ברצון. זה דבר בפני עצמו, בשביל להבין שהדברים האלה לוקחים זמן. כי אחרת היית יכול לומר, מה הבעיה? בזמן שאתה הולך מבית הכנסת לבית המקדש, אתה יכול לומר את כל ההלל. אז מה, למה להפסיד את ההלל? אתה יכול לומר את ההלל ובדרך לבית המקדש להתפלל שהקורבן יתקבל ברצון? לא, זאת הייתה אמירת הלל שנמשכה זמן. זה הכוונה להלל, ככה נראה פה מדברי המשנה. ותפילת המעמדות, זאת הייתה תפילה שנמשכה זמן. זה הכוונה תפילת המעמדות. אבל כאן חייבים לציין עוד נקודה. נראה מאלה שמביאים את דעתו, שמבארים את דעתו של רש"י, שהם סוברים, שכמו שאמרנו, גם העניין של הלל נאמר, שאם יש הלל אין מעמדות בשחרית, זה נאמר רק על אלה שבירושלים שיש להם תפקיד גם לעלות, לעמוד על הקורבן משעת הקרבתו. ואם כן נשאלת השאלה ומזדקרת, מה ההבדל בין אלה שבירושלים לאלה שבשאר הרי הארץ זה עניין הלל, הרי כולנו אומרים הלל בחנוכה. מבארים הראשונים, הרי מילוניל, שכאן אלה שבירושלים היו צריכים אחרי שחרית והלל לרוץ לבית מקדש, לעמוד ולראות איך מקטירים את האיברים של קורבן התמיד, איך מנסחים את היין על המזבח של קורבן התמיד. זה היה ביחד עם השירה של הלוויים כמובן, זה לקח זמן. היו צריכים לראות איך מקטירים את הקטורת, שזה גם של הציבור. לכן הם יותר היו, יותר מהרו, היה להם פחות זמן, אלה שבירושלים. ומכיוון שהם היו צריכים לעבור ולראות איך מקטירים את האיברים של קורבן העולה, ואיך מקטירים קטורת ומנסחים יין, הם היו חייבים להימנע מתפילה מיוחדת שהקורבנות יתקבלו ברצון. אז ביום שיש בו הלל, אין מעמד בשחרית. זאת אומרת, מתפללים שחרית, מיד אחר כך הלל, ומיד אחר כך רצים לבית המקדש לראות את שאר העבודות שעשו עם הקורבן תמיד. לפני זה, מן הסתם, הם ראו איך ששוחטים את הקורבן תמיד, זורקים את הדם על גבי המזבח, ואז היו נכנסים לבית הכנסת, פלל שחרית, הלל, ואז הם חוזרים לראות את הכתרת האיברים וכולי, מה שהזכר. יום שיש בו קורבן מוסף, כמו למשל ראש חודש. אז לפי דעתו של רבי עקיבא, כמו שהמשנה תעמיד מיד, אין מעמד לאלה שבירושלים, לא במוסף, לא במנחה ולא בנעילה. רש"י אומר, מכיוון שבמוסף יש הרבה קורבנות, לפחות שניים, קורבנות נוספים, ואפילו הישראלים שלא עסוקים בקורבן, טרודים בהבאת מים, עצים, ולכן לא היה פנאי לאלה שבירושלים להתפלל במעמדות על הקורבן שתקבל ברצון. לכן הם היו מתפללים רק בשחרית, אבל במוסף, מנחה ונעילה, הם לא היו מתפללים את אותם המעמדות. כאן אנחנו נכנסים לעוד נושא שלא כולם מכירים אותו, מה שנקרא קורבן עצים. ומכיוון שכבר מביאים את הנושא הזה, אז המשנה מרחיבה והגמרא עוד יותר, מה המשמעות של קורבן העצים. קורבן העצים זה משפחות שזכו לנצל הזדמנות. לנצל הזדמנות. כשעלו בזמן עזרא ונחמיה, בזמן בית שני, לארץ ישראל לבנות את בית שני, הם עלו בעניות ודלות ושפלות. אפילו עצים להקטיר על המזבח לא היה. לא היה עצים. עמדו אלה המשפחות שזכורות לטוב. 9 משפחות. עוד 9 זמנים, כי אחת המשפחות חזרה על עצמה. עמדו אותם המשפחות באותם 9 זמנים. ונרתמו והתאמצו להביא עצים למערכה לבית המקדש על המזבח. והם נשארו ונזכרו לטוב. הם השקיעו את העסקה של החיים שלהם. כי גם בתקופות מאוחרות יותר, כשבית מקדש היה בניין הורדוס, מי שלא ראה בניין הורדוס, הגמרא בסוכה אומרת לא ראה בניין נאה מימיו. ואז היה באמת כבודם של ישראל, הייתה עשירות כבר, היה יותר עצים בתקופות מאוחרות יותר. ולשכת העצים מלאה בעצים, עמדו רק אלה שבזמנים שהם הביאו את העצים, רק הם היו יכולים להביא עצים למערכה. הם היו מביאים משלהם עצים ומקטירים על המערכה, כמובן, מנדבים את זה לציבור ומקטירים על המערכה, וזה היה יום טוב שלהם. יום שהם מביאים את העצים. תקופות מאוחרות יותר, היה מספיק עצים בלשכת העצים. אבל אלה המשפחות שהביאו בזמן בניין בית שני את העצים, בזמנים שהם הביאו, היה להם יום טוב באותו יום, והם היו מביאים עצים ומביאים קורבנות עולה. אז יום שיש בו קורבן עצים, הריטווה מביא בשם הראב"ד, שזה מדבר דווקא על אלה שאצלם זה יום טוב, אלה שהתנדבו את העצים. אין במנחה מעמד. נעילה כן היה מעמד, שחרית כן היה, אבל הם היו מביאים את הקורבנות עולה ביום טוב שלהם של קורבן העצים, הם מביאים אותו סמוך לזמן מנחה, לתפילת מנחה. אז אלה שהיו טרודים עם הקורבן עצים שלהם, אחרי מנחה לא היו מתפללים את התפילת המעמדות שהקורבן יתקבל ברצון ביחד עם, עם האחרים, אלא הם היו עסוקים עם קורבן העצים שלהם, והם לא היה להם מעמד במנחה. דברי רבי עקיבא, שהוא אומר שיום שיש קורבן מוסף, אז לא היה מעמד מוסף מנחה ונעילה, קורבן עצים לא היה מעמד במנחה. אמר לו בן עזאי, כך היה רבי יהושע שונה, שביום שיש בו קורבן מוסף, אין בו מעמד במוסף ובמנחה, אבל בנעילה כן היה מעמד. לא כמו שרבי עקיבא אמר, שבנעילה גם כן לא היה מעמד. ולעניין קורבן עצים שאמרת שאין מעמד במנחה, אני מרבי יהושע שמעתי שאין בו מעמד בנעילה. אבל במנחה יש כן מעמד. חזר רבי עקיבא להיות שונה כמו דעת בן עזאי. מתי היה תשעה זמנים של קורבן העצים? זמן עצי הכהנים והעם תשעה. באחד בניסן הביאו את קורבן העצים בזמן בניין בית המקדש השני, בני ערך, ככה היה שמו של הצדיק, שהוא היה בן יהודה, היה משבט יהודה, הם אלה הראשונים, הוא היה מהראשונים שתרמו עצים לבית המקדש. רש"י מביא שהעצים האלה היו כל כך מרובים שהם הספיקו כמה חודשים. כל חודש ניסן, אייר, סיוון, עד חף בתמוז. אז נגמרו העצים. ב-20 בתמוז תרמו בני דוד, ממשפחתו של דוד המלך, בן יהודה. כמובן שזה לא היה דוד המלך עצמו, כי זה כבר היה הרבה שנים מאוחר יותר. דוד המלך היה לפני בית ראשון, פה אנחנו מדברים על בית שני כבר. אבל זה היה ממשפחה שלו. בחמישה באב, בני פרעוש בן יהודה. בשבעה בו, בזין אב, בני נדב בן רחב. בעשרה בו, ביוד באב, בני סנאה בן בנימין. בחמישה עשר באב, בני זתו בן יהודה, ועמהם, יש אומרים שהם היו מועטים, אז התצרפו אליהם כהנים ולוויים שרצו גם לעשות יום טוב. וכל מי שטעה בשבטו ולא ידע מאיזה משפחת מקריבי עצים, הוא היה מצטרף אליהם לקורבן העצים. וכן בני גונבי אלי ובני קוצאי קציות, שהגמרא תבאר מה פירוש בני אלי, בני קוצאי קציות, הגמרא תבאר את זה, הם גם כן הצטרפו ב-15 באב לקורבן העצים. ב-20 בו, בחף לחודש אב, בני פחת מואב בן יהודה, ב-20 באלול בני עדין בן יהודה, באחד בטבת היה פעם ראשונה שאותה משפחה שכבר התנדבה קורבן עצים פעם אחת בהי באב, שבו בני פרעוש פעם שנייה להביא עצים, וממילא היה להם פעמיים בשנה יום טוב של קורבן עצים, גם בהי באב וגם באלף טבת. אומרת המשנה, באחד בטבת, שהוא גם חנוכה, שיש בו הלל שלם, אז לא אומרים מעמדות אחרי שחרית בירושלים, והוא גם ראש חודש, אז יש בו מוסף, אז לא אומרים מעמדות אחרי מוסף ואחרי מנחה, ויש בו גם קורבן עצים של בני פרעוש, אז אם כן, גם לא היה בו מעמדות אחרי נעילה. לא היה בו מעמד בכלל. שהיה בו הלל מצד חנוכה, זה הלל שלם, וקורבן מוסף בגלל ראש חודש, וקורבן עצים של בני פרעוש. כאן המשנה עוברת לנושא השלישי, שבו עוסק הפרק שלפנינו, שזה ענייני 17 בתמוז ו9 באב. חמישה דברים קשים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים קשים הראו את אבותינו ב-9 באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, משה רבינו בזמן קבלת התורה בוו סיוון או בזיין סיוון. עם ישראל קיבלו את התורה על הר סיני, ואז משה רבינו עולה 40 יום ו-40 לילה, קבל את שאר התורה מעת הקדוש ברוך הוא. הוא היה 40 יום שם בשמיים, ואחרי שהוא ירד כאן לארץ, אחרי 40 יום, הוא ראה את העגל, חטא העגל, שעשו עבודה זרה, ושבר את הלוחות, נשתברו הלוחות על ידי משה רבנו. אמר, תעשה את החשבון, איך שזה יוצא, ה-23 ימים האחרונים של חודש סיוון, ביחד עם ה-17 ימים הראשונים של תמוז, סך הכל 40 יום. הוא בטל קורבן התמיד. רש"י כאן מביא שהמלכות גזרה גזרה שאסור להקריב יותר קורבן תמיד. והובקעה העיר, האויבים נכנסו בזמן חורבן בית שני. הצליחו לבקוע את החומה ולהיכנס לעיר. בזמן חורבן בית ראשון זה היה בטט בתמוז. ושר יווני שקראו לו אפוסטמוס, שרף אפוסטמוס את התורה בזמן בית שני. רש"י נוקט שלכאורה לפי דעתו צריך לגרוס, והוא עמד צלם בהיכל, שזה היה מנשה, העמיד צלם בבית המקדש בהיכל. חמישה דברים שהראו לאבותינו בתשעה באב. אחרי חטא המרגלים, פרשת שלח, ספר במדבר, אחרי שהמרגלים הוציאו, 10 מהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, שאי אפשר להיכנס לארץ, לא נוכל לכבוש את הארץ, ויבכו העם בלילה ההוא, בכו, איך הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותנו למקום כזה, אנחנו לא נוכל לעלות אל הארץ, בכו, בכי של חינם, על מה הם בוכים? הם לא יכולים להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא הבטיח שאפשר, והם בוכים בכי של חינם, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אז נגזר על אבותינו בדור המדבר כבר, אלה שבכו שלא ייכנסו לארץ, אם יהיה, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ וגומר. אז קודם כל נגזר עליהם שהם לא ייכנסו לארץ, ואגב, אז נגזר באמת שיהיה חורבן בית ראשון ובית שני. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. אחרי חורבן בית שני ונלכדה העיר הגדולה והעצומה שהייתה נקראת ביתר. מרוב שהיא הייתה גדולה, היה יכול להיות בצד אחד של העיר טבח המוני, ובצד השני שמחות, הם אפילו לא שמעו אחד ממה שקורה אצל השני, ששם ישמרנו. עיר ענקית. ונלכדה העיר הזאת אחרי חורבן בית שני. ונחרשה העיר ירושלים ונעשתה כמו שדה חרושה, כמו שהפסוק אומר, ציון שדה תחרש. אלה הם החמישה דברים. תשעה באב זה יום תענית על חורבן בית המקדש הכואב והקשה ביותר. כבר משנכנס אב, ממעטים בשמחה. זה נקרא תשעת הימים, מראש חודש אב ועד תשעה באב. כאן במסכת שלנו, מסכת תענית, לא כל כך מפרטים את ההלכות של תשעת הימים. המקור של ההלכות של תשעת הימים זה במסכת יבמות, דף ממגימל. שם מובא את ההלכות של תשעת הימים, ממעטים בעסק, בנטיעה, בבניין, נטיעה ובניין של שמחה. לא מתחתנים, מתארסים, אבל לא עושים סעודת אירוסין. איזה הלכות תשעת הימים? בכלל, ממעטים בשמחה. חמור יותר זה שבוע שחל בו תשעה באב, שזה שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. מתחילת השבוע כבר אסור מלספר את השערות ומלחבס את הבגדים. ביום חמישי, אם אין לו בגדים לשבת, וחל תשעה באב ביום שישי, מותרין לחבס מפני כבוד השבת. יכול לחבס בגדים לכבוד שבת ביום חמישי, ערב תשעה באב. כאן אנחנו עוברים להלכות מה שנקרא סעודה המפסקת, הסעודה האחרונה לפני צום תשעה באב. ערב תשעה באב, בסעודה המפסקת, לא יאכל אדם שני תבשילים, אפילו דג וביצה שעליו. לא יאכל בשר, ולא ישתה יין. רבן שמעון גמליאל אומר, ישנה ממה שהוא רגיל בסעודות האחרים שלו. כלומר, תבהר, ורחבה יותר. רבי יהודה בא והחמיר מאוד, הוא מחייב בכפיית המיטה, הכוונה שלא ישן על המיטה, יהפוך את המיטה, ישן על הרצפה. ולא הודו לו חכמים. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הרביעי והאחרון שבו עוסקת בכלל, עוסק בפרק שלנו, במסכת שלנו, מסיימת בדבר טוב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, והגמרא תבאר בדף האחרון של המסכת, על שם מה קבעו את 15 באב ליום טוב. אבל מכיוון ש-15 באב ויום הכיפורים היו ימים טובים, אז לכן שבהן בנות ירושלים, שלא, שעדיין לא התארסו, לא היה להם חתנים, היו כולם יוצאות, לבושות בכלי לבן, שאולות, שאינן שלהם, שאולים. גם העשירות היו לו שואלות ממישהי אחרת בגדי לבן. למה? כדי שלא לבייש את מי שאין לו כלי לבן משלו. מכיוון שכל אחד לוקח בגדים ממישהו אחר, ומדברים פה בזמן שבית המקדש עומד על תילו, שנזהרים בהלכות טהרה, שאלה שהם למשל טמאים, שהם היו בהלוויה, היו באולם הספדים, יטמאו בטומאת מת, והבגדים שלהם טמאים, יש להם בעיה רצינית, כי הם שומרים על טהרה, כי הם הרי צריכים לאכול קורבנות, הם צריכים לאכול תרומה, הכהנים מביניהם צריכים להיכנס לבית המקדש, ואי אפשר בכל הדברים האלה להיכנס בטומאה, אז היו נזהרים בטהרה. הבגדים, יש כאלה שהם של כאלה שנטמאו, ויש כאלה של טהורים. אז כולם היו טובלים את הבגדים שלהם. כל הכלים טעונים טבילה. חוששים שמה, הבגדים האלה נטמאו. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, לא עושים מעגלים כאלה בקרמים. מה היו אלה בעלות יופי אומרות? בחור, שא עיני עיניך וראה מה אתה בורר לך. אלה שלא היו בעלות יופי אלא היו מיוחסות, היו אומרות, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך ביחוס, במשפחה. אלה שגם ייחוס לא היה להם. אבל הן היו בעלות מידות טובות, בעלות מעשים טובים היו אומרות, שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם, היא תתהלל ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויעללו בשערים מעשיה. יום הכיפורים הוא יום של שמחה, וכן הוא אומר, צנה וראנה בנות ציון, בקדוש ברוך הוא שמכונה כאן המלך שלמה, שהוא מלך שהשלום שלו, באתרה שכנסת ישראל יתרה לו, שמכונה אמו. מתי? ביום הכיפורים שהוא מכונה גם יום חתונתו וגם יום שמחת ליבו. למה? ביום חתונתו זה מתן תורה. כי הרי אחרי חג השבועות, משה רבנו עלה 40 יום לקבל את התורה בצורה מפורטת, וכשהוא ירד אחרי 40 יום הוא ראה את חטא העגל, הוא שבר את הלוחות ואז הוא עלה שוב פעם לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל, ואז עוד פעם 40 יום. אחרי שלוש פעמים 40 יום, זה יצא בדיוק יום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך, ולכן תקנו את 40 יום עד יום הכיפורים, מתחילת חודש אלול, לימים של רחמים וסליחות, כי אז משה רבינו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שימחל ויסלח לעם ישראל על חטא העגל, ואז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אמר את הפסוק, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אז אם כן, ואז משה רבינו ירד עם הלוחות השניות, אז יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה גם כן יום הכיפורים. בניין בית המקדש הראשון שנתחנך ביום הכיפורים. אז אם אנחנו אומרים כבר על בית המקדש, אז התנא של המשנה מתפלל ואנחנו נצטרף לתפילה שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. בעצם עד כאן סיימנו את המשניות של מסכת תענית. זה גם סוג של הדרן הלך. אפשר פה לעשות סיום על המשניות של מסכת תענית. זה בעצם הפרק הרביעי. בתחילת הפרק הביאו את כל המשניות של הפרק, ועכשיו אנחנו הולכים ובעזרת השם נבאר את הגמרא על כל הפרק. הנושא הראשון שהפרק שלנו עוסק, זה הלכות ברכת כהנים בימי התעניות. יש כאן איזושהי הערה על הלשון של המשנה. המשנה אומרת, בשלושה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם 4 פעמים ביום, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעלת שערים, באיזה שלושה זמנים? בתעניות, במעמדות וביום הכיפורים חולי. זאת אומרת, הגמרא הבינה שהכוונה היא, שבכל השלושה הזמנים האלה הכהנים נושאים את כפיהם בכל ארבעה תפילות. נשאלת השאלה, בסדר, תפילת שחרית יש. תמיד, גם בתעניות, גם במעמדות וגם ביום הכיפורים. תפילת מנחה גם כן יש. ותפילת נעילה, כמו שאמרנו, גם יש. כי תעניות, הכוונה כאן את תעניות על עצירת גשמים שהיה בהם תפילת נעילה, ומעמדות היה תמיד תפילת נעילה. אבל תפילת מוסף, יום הכיפורים יש. אבל וכי בתעניות מעמדות מעיק התפילת מוסף, הרי אין. עונה הגמרא נכון, חסורי מחסרה והכי קטני במשנה, לא ממש פירטו בצורה מפורשת את כל הפירוש של המשנה, אלא אנחנו בשביל לפרש צריכים לגרוס בצורה כזאת. בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהם כל התפילות, כל זמן שמתפללים. שאם אתה מדבר על תעניות ומעמדות, זה רק שחרית, מנחה ונעילה. ויש מהם יום אחד, שהוא יום הכיפורים, שיש בנשיאת כפיים ארבע פעמים ביום, גם בשחרית וגם במוסף וגם במנחה וגם בנעילת שערים. ואלו הן אותם שלושה פרקים שבכל התפילות של היום יש בהם נשיאות כפיים, תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, זה שנושאים כפיהם גם בתפילת מנחה, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, רק בתפילת שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים. אבל בתפילת מנחה ונעילה, לפי דעת חכמים, אין בהם נשיאת כפיים. מן חכמים? רבי יהודה היא. רבי יהודה סובר שרק בשחרית ומוסף יש נשיאות כפיים. תכף נראה שלפי רבי יוסי גם בנעילה יש. מאיפה אנחנו רואים שחכמים הכוונה לדעתו של רבי יהודה דתניה? שחרית ומוסף, מנחה ונעילה, כולם יש בהם נשיאת כפיים, דברי רבי מאיר, וזה התנה גם של המשנה שלנו. רבי יהודה אומר רק שחרית ומוסף יש בהם נשיאות כפיים, מנחה ונעילה אין בהם נשיאות כפיים. רבי יוסי אומר, מה שגם כן נפסק להלכה, שכמובן שחרית ומוסף יש בהם נשיאות כפיים, וגם נעילה יש בנשיאת כפיים, אבל מנחה אין בה נשיאת כפיים. תכף נרחיב, בעזרת השם, למה בכל זאת בתעניות, כשהם מתענים, נאמר 17 בתמוז וכדומה, אז אם מתפללים תפילת מנחה סמוך לשקיעה, בחצי שעה לפני השקיעה, אנחנו כן עושים נשיאת כפיים לפי רוב המנהגים על כל פנים. למרות שאנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, שלפי דעתו אין נשיאת כפיים במנחה. במאי כמפלגי, בעצם יש כאן שלוש דעות. מתי יש נשיאת כפיים? בתעניות. רבי מאיר אומר בכל ארבעה תפילות. רבי יהודה אומר רק בשחרית ומוסף. רבי יוסי אומר רק שחרית, מוסף ונעילה. במה הוויכוח? רבי מאיר סבר כל יומה, תמה מי לא פרסיקה אני ידיו במנחתה. אני שואל אותך שאלה הפוכה. למה שלא תהיה ברכת כהנים בכל התפילות של היום? בסדר, ערבית לא, כי זה של הלילה, אין ברכת כהנים בלילה. אבל למה שחרית במנחה אין ברכת כהנים כל יום במנחה? אני אגיד לך למה. משום שאדם אוכל סעודה, חוששים שמה הוא יבוא לידי שחרות בסעודה, אולי הוא ישתה יין. ואסור לשיקור לשאת נשיאת כפיים לברך את ברכת כהנים. אבל העידנה, גם יום הכיפורים, גם תעניות וגם מעמדות, זה הכל ימים של תענית. לקה שחרות, אין בהם שחרות, אז לכן עושים נשיאת כפיים. רבי יהודה סבר, רק שחרית ומוסף. למה? דכל יומה לא שכח שחרות, כי אף אחד לא אוכל לפני שחרית ומוסף, בטח לא לידי שחרות, להגיע לידי שחרות. לכן גם בימי תענית לא גזרו באור רבנן שלא יישאו כפיים, אבל מנחה ונעילה, דכל יומה, בכל יום, בזמן שמנחה ונעילה זה כבר אחרי ארוחת צהריים, בטח אחרי ארוחת בוקר, אחרי שאדם אכל כמו שצריך, שכיח השחרות, יכול להיות שבן אדם שתה יין עד שהוא נהיה בשחרות, אז גם בימים שבהם לא אוכלים ושותים, גזרו באור רבנן משום אותם ימים שכן אוכלים ושותים. למה רבי יוסי סובר שיש גם בנעילה נשיאת כפיים? הוא סבר, מנחה דעית בכל יום. מנחה מתפעלים בכל יום. אז באמת, אם אתה תתיר נשיאת כפיים במנחה בתענית, יבוא גם כן לעשות נשיאת כפיים במנחה בשאר ימים, אפילו אחרי שהאדם הגיע, הכהן הגיע לידי שחרות. גזרו באור רבנן, אבל תפילת נעילה, יש אותה רק בתעניות. דלת בכל יומה. אז אם כן, אני לא חושש שאם תתיר לכהן לעשות כפיים בתפילת נעילה, הוא יבוא לעשות כפיים גם מתי? אחרי שהוא בשחרות, הרי אין תפילת נעילה אחרי שאדם שתה יין, כי זה תמיד בתענית. לכן לא גזרו ברבנה. אז הגמרא מביאה, קודם אמר רב יהודה אמר בשם רב, הלכה כרבי מאיר, ורבי יוחנן אמר, זה לא הלכה כרבי מאיר, אלא העם מעצמם נהגו כרבי מאיר, ורבה אמר, המנהג הוא כמו רבי מאיר, והגמרא מבארת את ההבדל בין שלושה, בין השלוש דעות האלה בעצם, האם הלכה כרבי מאיר, או נהגו כרבי מאיר, או מנהג כרבי מאיר, מה ההבדל בין שלוש הפסיקות האלה, אנחנו בכל מקרה לא פוסקים לא כמו אף אחת מהפסיקות האלה, כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, כמו שנראה מיד, אבל על כל פנים, מה המשמעות של ההבדל בלשון? מנדה אמר, דעתו של רב, שהוא אמר, הלכה כרבי מאיר, דעתו היא, דרשינן לה בפירקה. פירקה זה הדרשה שדורשים לציבור את הלכות ההלכות, אז דורשים שההלכה כמו רבי מאיר, ככה סובר רב. אבל רב החולק, מנדה אמר, מנהג, הוא משל מנהג כשר. מדרש לא דרשינן, כי זה לא ברור שההלכה כמו רבי מאיר. אבל אם מישהו בא לשאול, האם לעשות נשיאת כפיים בכל ארבע תפילות, יכולים לו, ארויי מורינן, מורים לו שההלכה כמו רבי מאיר. ורבי יוחנן, שהוא חולק על שניהם, מנדה אמר שהעם מעצמם נהגו כרבי מאיר, הוא סובר שאם אדם ישאל אותך כמורה הוראה, האם נושאים כפיים בכל ארבעה תפילות, אומר לו שלא, ארויי לא מורינן. רק מה, אם אתה רואה מישהו שעולה לתת ברכת כהנים בתפילת מנחה נעילה, לא מאדרינן, אביד ולא מאדרינן לי, הוא יעשה ולא מוחים בידו. אבל אנחנו לא פוסקים לא כמו אף אחת משלוש דעות האלה, אלא אנחנו פוסקים כמו רב נחמן. ורב נחמן אמר, הלכה כרבי יוסי, שבשחרית ומוסף כמובן יש ברכת כהנים, וגם בתפילת נעילה. רק בתפילת מנחה אין ברכת כהנים. והלכה כמו רבי יוסי. אז אם כן נשאלת השאלה, אם אנחנו פוסקים הלכה כמו רבי יוסי, אז העידנה, מה הייתה טעם הפרסי כהני ידעי במנחת ותעניתה? דתעניתה, למה המציאות שאנחנו יודעים היום, שיש כן ברכת כהנים בתפילת מנחה, בתעניות, כמו שאנחנו רואים מנהג מפורש, ככה נוהגים. מתרץ את הגמרא, כי בזמנו של רבי יוסי, שהוא אומר שבמנחה לא מברכים ברכת כהנים בתענית, היו מתפללים מנחה כל השנה, כולל תעניות באותו זמן. לכן יש חשש שאם יהיה נשיאת כפיים בתענית, יבואו לעשות נשיאת כפיים במנחה גם בזמנים שהם לא תענית, ויבואו לבוא גם עם שחרות. אבל לעומת זאת, בזמן הגמרא, מנחה התפללו מנחה גדולה, חצי שעה אחרי חצות, בכל השנה. לעומת זאת, בתעניות, היו מתפללים מנחה סמוך לשקיעה. וכיוון בסמוך לשקיעת החמה כפרסי, אז אם כן, אם אנחנו נתיר לו ברכת כהנים במנחה של תענית, הוא לא יבוא לברר ברכת כהנים במנחה של שאר ימים. למה? כי תפילת נעילה דמיה. כי תפילת נעילה, הזמן הוא ממש סמוך לשקיעה. אז אם כן, יש הבדל בין מנחה של שאר ימות השנה לבין מנחה של תעניות. לכן לא יבואו לטעות אם נתיר ברכת כהנים בתפילת מנחה בתעניות, לא יבואו להתיר גם תפילת מנחה בשאר ימות השנה. באמת, להלכה, כשמתפללים מנחה בתעניות חצי שעה לפני השקיעה, אז ודאי לכתחילה הכהנים מברכים ברכת כהנים. אבל אם מתפללים לפני כן, אז ממנחה קטנה יש עוד אפשרות לומר ברכת כהנים, אבל לפני כן, בזמן מנחה גדולה, יש את דעת החזון איש שגם ממנחה גדולה, מי שמתפלל מנחה גדולה, אפשר שיהיה ברכת כהנים. אבל כל אחד ינהג כמו מנהג רבותיו. ברוב קהילות ישראל נוהגים במנחה של תענית, לברך ברכת כהנים רק אם זה מנחה קטנה או לכתחילה חצי שעה לפני השקיעה. תקול העלמא מיעט, בכל אופן דבר אחד היה ברור שעליו הסכימו כל הדעות, בין רבי מאיר, בין רבי יהודה ובין רבי יוסי, שיקור אסור בנשיאת כפיים. פה נכנסת השאלה אם אתה תתיר בתפילת מנחה לעשות נשיאת כפיים, בתעניות, אולי גם יבואו לעשות בשאר ימות השנה בתפילת מנחה נשיאת כפיים, ואולי הם יבואו עם שחרות. זאת אומרת, אדם שהוא שיקור אסור בנשיאת כפיים. מי אמר? מנין מילה, מנין אתה לומד את הדברים האלה? אמר רבי יהושע בן לוי משובר כפרה, למה נשמחה בפרשת נשוא, פרשת כהן מברך, ברכת כהנים, לפרשת נזיר שכתובה פרשה אחת קודם. לומר, מהסמיכות הזאת אנחנו למדים. מה נזיר אסור ביין, כמו שכתוב שאדם שמקבל על עצמו נזירות, שהוא יהיה נזיר למשך זמן מסוים, אסורים עליו שלושה דברים, אסור לו להסתפר ולהתגלח, אסור לו להתאמה למתים, ואסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מהענבים. מיין ושאיחר יזיר. אז לומדים מהסמיכות של נזיר לברכת כהנים, אף כהן לברך, אסור לברך ברכת כהנים כשהוא שתוי ביין. שואלת הגמרא, הרי נזיר, לא רק יין אסור לו לשתות, אסור לו גם לאכול ענבים, ואפילו חרצן אסור לו, שזה או קליפה של ענבים, או גרעין של ענבים. אז אם כן, מתקיף לאבוע דרבי זיירא, או שזה היה אבא של רבי זיירא, ואמרי לה, יש אומרים שזה היה הושעיה, בנו של זבדה, בר זבדה. אם יש היקש בין נזיר לברכת כהנים, אם הנזיר אסור אפילו בחרצן, אף כהן מברך אסור, אפילו אם הוא אכל בחרצן, יאסור לו לברך ברכת כהנים. אמר רבי יצחק אמר קרא, לשרתו. אותם כהנים משרתים את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, ולברך בשמו מברכים ברכת כהנים. יש היקש בין השירות שמשרתים בבית המקדש בהקרבת הקורבנות והקרבת שאר הקודשים, לבין ברכת כהנים. מה משרת? התורה אומרת, יין ושיחר על תשת בבואכם, על החצר הפנימית. זה בפסוק מהנביאים. אבל הוא מותר בחרצן אם הוא לא משתכר. אף כהן מברך בברכת כהנים. אסור לו לברך ברכת כהנים אם הוא שתה יין, אבל הוא מותר לברך ברכת כהנים בזמן שהוא אכל חרצן או שהוא אכל ענבים, אבל הוא לא ישתכר. שואלת הגמרא, אז אם אתה עושה היקש בין ברכת כהנים לעבודה בבית המקדש, אז אם מה משרת בעל מום לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, כי הפסוק אומר, אשר יהיה בו מום לא יקרב, אז אף כהן מברך בעל מום לא יכול לעשות ברכת כהנים. עונה הגמרא, מצד שני יתקש לנזיר, שכמו שנזיר יכול להיות בעל מום, ככה גם ברכת כהנים, כהן שהוא בעל מום יכול לברך ברכת כהנים. שואלת הגמרא, רגע, היקש בדרך כלל עושים היקש להחמיר, לא עושים היקש להקל. אז מה יחזי דמקשת לכולה? מצד אחד אתה מתיר שכמו שכהן משרת, מותר לו לאכול ענבים או חרצם, ככה גם ברכת כהנים אפשר, ולזה אתה מקש לכהן משרת. ומצד שני, לעניין של להתיר בעל מום, אתה מקיש לנזיר. אדרבה, קיש לחומרה. מנזיר תלמד לאסור כהן שמברך ברכת כהנים, אפילו אם הוא אכל חרצן, וממשרת בבית המקדש, תאסור ברכת כהנים בעל מום. עונה הגמרא, כל מה שלומדים מהסמיכות בין ברכת כהנים לנזיר, ובין כהן משרת לברכת כהנים, זה רק מדרבנן. אסמכתא ענינו מדרבנן. ולכן אפשר לדרוש אותו לכולה. כי ההלכות האלה, עיקרם, נתקנו על ידי החכמים. רק שמצאו סמך לדבריהם מהסמיכות בתורה. אז אם כן, אפשר כן להקיש גם לכאן וגם לכאן לכולה, ועד כאן דף חף וו.